פודקאסט על מוזיקה וטכנולוגיה. עם נדב רביד ודוד פרידמן.
שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף בסדרת הפודקאסטים שלנו, פודקאסט על מוזיקה וטכנולוגיה.
לא סתם פרק, פרק מספר 10.
פרק מספר 10, ולפרק מספר 10 הכנו לכם אורח חגיגי במיוחד, ותכף אנחנו נרחיב ונספר על זה, אבל אין כמו טיזר בשביל לשמור אתכם על הקצה של הכיסא של הרכב, או איפה שלא תהיו כשאתם שומעים את הפודקאסט הזה. אז בואו נתחיל קודם כל עם הקרדיטים, ואנחנו נסיים עם זה ונמשיך הלאה. איתי נמצא כאן דוד פרידמן, שהוא יזם הייטק, מרכז את תוכנית המוזיקה, הטכנולוגיה והחדשנות בקריה האקדמית אונו.
ואיתי נדב רביד, מנהל תחנת רדיו גלגלץ, איש תקשורת, עיתונאי, שדרן רדיו, מפיק מוזיקלי, די-ג'יי ועוד.
והפודקאסט הזה מוקלט בשיתוף אונו מיוזיק, בית הספר למוזיקה של הקריה האקדמית אונו. אנחנו למעשה ממש מקליטים באולפנים של הקריה האקדמית אונו. אם פספסתם את הפרק הקודם, היה פרק באמת אחד המרתקים לטעמי, עם מתן קולנשר, מנכ"ל מייסד של מייפארט, חברה שפיתחה אלגוריתם AI מיוחד שיודע לנתח שירים ברמה שאף חברה אחרת לא יודעת לעשות. דיברנו גם על האתגרים של החברה שלו, גם על הדרך שהוא עשה, וגם בכלל על שוק המוזיקה, ואיך AI היום מאתגר את תעשיית המוזיקה, מצד אחד מסייע, מצד שני מפחיד, כמו שאנחנו בעצם נוגעים בנושא הזה מכל מיני זוויות בפרקים האחרונים.
לגמרי.
וזה די מדהים שאתה חושב, התחלנו להקליט, זה פרק עשירי היום, התחלנו להקליט את הפודקאסט הזה לפני כמה חודשים, וזה עוד לפני שהיה את סונו ואודיו, ובזמן הזה הם גם בעצמם הספיקו עכשיו להשיק בשבוע שעבר
מוצר
חדש, שבו אתה מזמזם משהו, מעלה קובץ אודיו, והם יודעים להשלים לך ולהוסיף לך. זאת אומרת, זה לא רק עכשיו פרומפט שאתה כותב, תעשה לי שיר כזה וכזה, וקטע כזה וכזה, ואלה המילים, אלא אתה נותן לו אינפוט שהוא מוזיקלי או של סאונד, והוא יודע מזה לבנות ולהשלים. שזה מעניין, כי זה יותר ויותר הולך למקומות שבהם יש לך אינטראקציה מוזיקלית עם הכלים, ולא רק בטקסט, שזה משהו קצת יותר אינטואיטיבי.
כן, היה בזמנו את הגוגל, לא יודע כמה זה היה בשימוש, הנושא של הזמזום וזיהוי, אבל פה זה כבר משהו אחר, זה כבר השלמה, זה כבר בעצם, אתה חלק מהמשחק.
אני חושב שזה כבר מקום שנותן יותר אופציה יצירתית ליוצרים וליוצרות, לעשות מוזיקה על ידי זה שהם, יש להם רעיון שמזמזמים בראש, ולהשלים סביבו איזשהו משהו.
ואני חושב, בנתן זה שאנחנו גם מדברים לסטארט-אפים הרבה, שזה ימצא את עצמו במשולב בכל מיני, לא יודע, ב-KPI, זאת אומרת, כמוצר שהוא נכנס לתוך כל מיני מוצרים נוספים, כי אני חושב שזה הרבה יותר שימושי מאשר רק לכתוב פרומפטים, וזה, יש לי הערכה וכבר אני שומע את זה שאנשים ירצו לעשות בזה שימוש ככל שזה יתקדם, בתוך, ממש להטמיע את זה בתוך מוצרים אחרים.
ראיתי אגב סרטון יוטיוב של מישהו שממליץ להשתמש בכלים האלה של אודיו וסונו, על ידי זה שאתה מייצר מוזיקה, ואז לוקח את המוזיקה הזאת ומעביר אותה דרך כלי AI אחרים שיודעים להפריד ערוצים, ואז אתה יכול כיוצר מוזיקה, כמפיק מוזיקה, להשתמש בערוצים המופרדים האלה.
החדשים.
ביצירה וואו. שלך. כן, זה הרעיון מעניין. אבל אנחנו כל הזמן מדברים על AI ג'נרטיבי בעיקר, וזה באמת תופס את רוב הקשב והעניין והדמיון של אנשים, אבל עוד הרבה דברים אחרים קורים בתעשיית המוזיקה והטכנולוגיה בשבועות האחרונים, ואני חושב שאחד הנושאים הכי חמים ומעניינים, שהולכים גם להשפיע בסופו של דבר על הכיס של כל אחד ואחת מאיתנו, זה כל הנושא של המחיר שאנחנו משלמים ל-DSPs, לשירותי סטרימינג. בשבועות האחרונים, זאת אומרת, גם כבר לפני כמה חודשים, גם אפל מיוזיק וגם ספוטיפיי העלו את המחיר של המנוי שלהם, ואנחנו רואים שספוטיפיי עכשיו עושים עוד כל מיני מהלכים ומכריזים על כל מיני טירים שונים במנוי, זאת אומרת, דיברו על זה, שעוד לא השיקו את זה, שהולך להיות מנוי של מוזיקה באיכות יותר גבוהה, שיהיה יותר יקר, ויש כל מיני בנדלים של אודיובוקס.
או אפל עם האפל TV. בדיוק עשו למשפחה מיוחד, אם זה יצא, אם אתה לוקח את הכל, זה יצא כמעט כמו ששילמת קודם, אז כאילו קיבלתי יותר באותו כסף, אז שינו את המחיר, אבל יש שם בנדל מעניין.
והרבה אנשים אומרים שבסופו של דבר, מי שנפגע מזה, זה הכותבים, ואנשים שאמורים לקבל תמלוגים, לא החברות הגדולות, אלא המוזיקאים והכותבים, זה רק מלהיט עוד יותר את הדיון, על המקום של חברות הסטרימינג, בתוך האקוסיסטם הזה של בין היוצרים והמאזינים והתעשייה שמסביב, ואיזה מזל דוד שבפרק העשירי שלנו, שהוא פרק חגיגי במיוחד, יש לנו את אחד האנשים שהכי מומחים לעניין והכי מצויים בתוך הדברים ומכירים אותם מבפנים, והאורח הזה הוא מישהו שמהיום שבו התחלנו את הפודקאסט הזה היה לי ממש חשוב שהוא יגיע להתארח ולדבר איתנו, יונתן קוטנר. שלום יונתן.
היי, בוקר טוב, תודה.
בוקר אור, אל תזכיר שאנחנו מקליטים את זה בבוקר, עבור המאזינים שלנו זה יכול להיות בכל שעה של היום.
ערב טוב, יום טוב.
אז קודם כל...
סליחה.
רציתי להציג אותך.
רציתי להגיד שאני מאוד מתרגש.
אנחנו מאוד שמחים שאתה איתנו, אנחנו גם מתרגשים. יונתן הוא עורך מוזיקלי בכיר בטיקטוק מיוזיק, שירות הסטרימינג מבית טיקטוק ובייטדנס, ואני חושב שלרוב תעשיית המוזיקה בארץ, אתה התפרסמת בתור הנציג הישראלי הבכיר בספוטיפיי, האיש שערך את כל התוכן של ספוטיפיי בישראל וביוון, נכון? ההגדרה הייתה נכונה?
כן, נכון. הייתי במשך 3.5 שנים, סביב ההשקה של ספוטיפיי בארץ, אני הייתי העורך הישראלי הבכיר שם, וכן, אחרי זה גם ביוון, וגם עבדתי על הרבה דברים גלובליים שם, שזה גם משהו שאני אשמח לדבר עליו.
אנחנו נגיע כמובן לכל הדברים האלה, חשוב לי לומר, סוג של גילוי נאות, שאנחנו מכירים בפורמט כזה או אחר כבר 20 ומשהו שנה, התחלנו לעבוד ביחד באחד ממיזמי המוזיקה וטכנולוגיה הראשונים בישראל, מומה, שהיה...
כמשתמש נלהב.
אפשר לומר שהוא הקדים את זמנו וזה יהיה אנדרסטייטמנט.
לגמרי.
ניסיון של קשת להקים...
זה התחיל מקשת?
כן, זה היה מיזם של קשת לעשות אנציקלופדיה ורדיו ומגזין דיגיטלי... איפשהו סביב שנת 99-2000, באזורים האלה, עד שיחד עם הבועה, גם הוא...
התפוגג,
והפך לימים להיות קשת אינטראקטיב, ואז הופך להיות מקו, שזה ממש חיה אחרת לחלוטין היום. אז יונתן, בעצם אתה, אני אתחיל בשאלה, שהיא שאלה שממש...
נספר למי ששומע, יונתן לא נמצא לידינו היום, פעם ראשונה.
חשוב מאוד לומר, כן.
מי שישמע את ההדהוד אולי.
כן, לפרק העשירי הכנו לכם הפתעה טכנולוגית מיוחדת, ואנחנו עושים את הפרק הראשון שלנו בעצם בזום. יונתן, אתה חי בברלין, נכון?
נכון, כן. יש פה, אני בבניין מה שנקרא אלטבאו, זה הדירות הישנות של ברלין, זה 3 מטר תקרה, אז באמת יש אקוסטיקה של מוזיקה גרגוריאנית פה.
אם אנחנו היינו יושבים בתל אביב בבית באוהאוס, זה היה יכול להתכתב יפה, אבל זה לא, כן. אנחנו באיזה... קריאת אונו.
רציתי להגיד רק שאני באמת מתרגש להיות פה, כי אני שומע את הפודקאסט שלכם די מתחילתו, וכמעט כל פרק שאני שומע, יש כמה רגעים שבהם אני אומר, וואי, אני חייב להוסיף לזה משהו. אז אני חושב שזו זכות גדולה להיות פה איתכם בשיחה הזאת, ואשכרה להיות מסוגל להגיב על כל הדברים שרציתי להגיב עליהם מהבית.
אם רשמת כוכביות על הפרקים הקודמים, אז אפשר גם להגיד, כן, בפרק 4, בדקה 32, היה לי חשוב לומר ש...
כן, הכל בראש.
אני חייב להגיד שאחד הדברים שאני מאוד מעריך בך, ואני עוקב אחריך ברשתות, סביב כל מיני דיונים מוזיקליים ומוזיקה וטכנולוגיה, שאתה תמיד מביא קול מאוד מעניין, מאוד שקול, מאוד אנליטי, ומאוד לא הולך אחרי העדר בהרבה מקרים. אז אני אשמח גם שתביא את הקול הזה היום, אבל בואו נתחיל מההתחלה בעצם.
כן.
איפה בעצם התחילה הקריירה שלך בתחום הזה?
אז כמו שאמרת, אני בגיל 17 עבדתי במומה, שזה נראה לי היה הרגע הראשון שבו שקלתי בכלל להיכנס לתעשיית המוזיקה. פשוט כי הכרתי שם הרבה אנשים טובים שנתנו לי הרבה השראה, כולל אותך. ומאוחר יותר עבדתי בטאו רקורדס באזריאלי, שבמקרה זה סניף של טאו רקורדס שהרבה אנשים שיצאו ממנו גם לא רק המשיכו לעבוד בתעשיית המוזיקה, אגב כמו הרבה סניפים של טאו רקורדס בתקופה ההיא, הרבה מהם גם אנשים שאני עבדתי איתם בהמשך. זה היה איזה סוג של רגע שבו קבוצה מאוד גדולה של אנשים התחילה את דרכה בתעשייה בתור מוכרי דיסקים. וכשעזבתי את טאוור, אני חיפשתי עבודה בתעשיית המוזיקה. לא כל כך ידעתי לאן ללכת, אבל זכרתי שכשהייתי בליל אהבה בצמח, ראיתי אנשים עם חולצות של המון ווליום. התקשרתי להמון ווליום, שאלתי אם הם צריכים עבודה, צריכים עובדים, ובמקרה באותו רגע מישהי עזבה את החברה, וככה בעצם קיבלתי את העבודה הראשונה שלי בתעשייה, בתור סוכן בוקינג של מאמנים של המון ווליום, מהבליינים של מארו כהן, זה היה הרכב שעבדתי איתו הרבה אז, התגלגלתי גם להיות מנהל הצגה, הייתי מנהל הצגה בהופעות של יציאה של שלום חנוך ומשה לוי, ובהופעות של אביתר בנאי. זה היה מהר מאוד, הרגשתי שאני כזה נכנס למים העמוקים, למרות שזה מעניין, כי בארץ התקרה היא יחסית נמוכה, אתה לא צריך לעבוד הרבה כדי להגיע לעבוד עם שלום חנוך.
אני אשאל אותך שאלה עכשיו, שאנחנו גם נצטרך לשאול אותה באיזשהו שלב, אבל המאזין הסביר שיקשיב עכשיו לחלק הזה, יגיד מה, ולא נעזרת בקשרים של אבא כדי למצוא עבודה בתחום הזה, הרי הוא מכיר וזה וזה.
תשמע, אני אף פעם, אני יכול להגיד שברור לי שעצם העובדה שיש לי את השם משפחה שלי, אולי גרמה לאנשים להיות יותר חיוביים ויותר
להפך
רספטיב כלפיי, או להפך גם יכול להיות. אני אף פעם לא הרגשתי שאני מנצל, אף פעם לא הרגשתי שאני, אני אף פעם לא ביקשתי מאבא שלי לעזור לי עם עבודה או שום דבר כזה. אני, היה לי מאוד חשוב לנסות לבנות דברים בדרך שלי, ו למרות ששנינו עובדים באותה תעשייה ואנחנו עובדים בתחומים מאוד מאוד שונים רוב הזמן, אבא שלי ואני, אבל כן, אין ספק שאתה יודע, גם הזווית שלי לתוך התעשייה וגם הפאשן שלי מגיע הרבה מאבא שלי ומלראות איך הוא עבד.
כן, זה בעצם משהו שככה הושרה, שאתה אומר, ראית את זה, גדלת בתוך זה.
כן,
וזה היה כאילו טבעי, יש, לפעמים זה קורה, לפעמים זה קורה ההפך, יש איזה אנטגוניזם אפילו, ההורים, אתה יודע, בגילאים מסוימים, המרדנות, אז המוזיקה חיברה.
המוזיקה חיברה, וגם אני חייב להגיד שגם מצד אימא שלי.
וואלה.
אימא שלי גם אשת מוזיקה וחובבת מוזיקה, ואתה שדרנית בגלץ לפני 40 שנה.
והחיבור היה גם לתוכן, זאת אומרת, לסוג המוזיקה או לעניין? כי אבא שלך באמת יש לו איזה רקע מאוד מאוד מיוחד גם בהיסטוריה של המוזיקה והדברים שהוא הביא, ופריצת דרך בטח מהביטלס והלאה.
כן, אני בהחלט חושב שהאזורים שאני מסתובב בהם מבחינת הטעם האישי שלי, הם אזורים שהם די הרוק והאינדי, הייתי אומר יותר אינדי, אבל אני רואה את זה גם בתור אבולוציה של, הרבה פעמים כשאני מסתכל על ז'אנרים, אני חושב על המקום שלהם בסביבה, איך הם עובדים בתור חלק מהמיינסטרים, או האם הם אוף מיינסטרים. אז אני חושב שכשאני התחלתי, כשאני הייתי טינג'ר, אז אבא שלי היה בשלב שבו הוא מגלה את רדיוהד.
אוקיי.
וגם אני בתקופה היא, הרבה ממה ששמעתי זה היה מוזיקה אלטרנטיבית, אני נורא אהבתי את פיקסיז, את דאוס, את ביל טו ספיל, את פליימינג ליפס, היה לי, אני מאוד הייתי בסביבה הזאת כשהייתי טינג'ר, ואני מרגיש שהמשיכה הזאת לדברים שהם אוף מיינסטרים, זה משהו שירשתי מאוד מאבא שלי, גם אם זה לא בדיוק אותה המוזיקה. אז כשעבדתי בהמון ווליום, אני כל הזמן אמרתי, אוקיי, יש שתי להקות בארץ שאני רוצה לעבוד איתם, שזה איזבו ויאפי נו ג'יפי. עכשיו, אני לא ידעתי את זה, אבל מי שניהל את איזבו באותה תקופה, זה היה אשר ביטנסקי, מכרנו, שהוא גם בין היתר היה בעלה הראשון של אמא שלי, לפני שהכירה את אבא שלי. זה מישהו שאני שמעתי עליו סיפורים כל חיי ולא פגשתי אותו, עד שיום אחד הייתי בהופעה של איזבו, וידידה אמרה לי, היי, אשר ביטנסקי שמע שאתה פה ומחפש אותך בחוץ, והלכתי לפגוש אותו, והוא שמע שאני מעריץ של איזבו ורצה לדבר איתי, ונורא התרגש לראות אותי, ואני התרגשתי לראות אותו, והוא שאל אותי אם אני, הוא שאל אותי מה אני עושה, אמרתי לו אני סוכן בוקינג בהמון ווליום, והוא אמר לי, אתה יכול להגיד לי אם אתה סוכן בוקינג הכי טוב בארץ?
שאלה טיפוסית של השאלה.
כן, אם זה דברים שאני אוהב. כן. אז הוא אומר, אז בוא תעבוד איתי. וככה הגעתי לעבוד עם איזבו. זה היה בדיוק בתקופה שבה הם חתמו ב-BMG. הם היו להקת הרוק הישראלית הראשונה שחתמה במייג'ור, רגע לפני שהמייג'ור הזה נבלע במייג'ור אחר. והייתי עם אשר במשך קרוב לחמש שנים, עבדתי איתו גם, הפקתי בפועל את שני האלבומים של איזבו הראשונים, את האלבום של דין דין אביב הפקתי אצלו, ובגדול הוא היה די המנטור שלי בתעשייה, הוא גם הכניס אותי לכל התחום הזה של לייבל מנג'מנט, באיזשהו שלב ניהלתי את הלייבל שלו לייבלה, ואני חושב שמה שרציתי להזכיר קצת בהקשר הזה, זה שהיה לי איזה, אתם מדברים בפודקאסט שלכם הרבה על העשור האבוד של המוזיקה, על התקופה שבה הכל נבלע בתוך הפיראטיות, ואני מרגיש שאני חוויתי הרבה מהדבר הזה בזמן אמת, אני בכלל חושב שזו תקופה מאוד מעניינת, ה-20 שנה האחרונות, לעבוד בתעשיית המוזיקה, כי אתה חווה הרבה שינויים על בשרך. אבל נגיד כשהוצאנו את האלבום של דין דין אביב, יש לי אלבום זהב על דין דין אביב, מחירות של יותר מ-50,000, ואני חושב שזה היה אחד האלבומי זהב האחרונים שחילקו על מחירות בישראל. מהר מאוד בתחילת שנות ה-2000 הייתה מין תחושה כזאת שהכל הולך ונעלם מבחינת מחירות של דיסקים, וכתוצאה מזה גם היכולת שלנו להבין או למדוד מהי הצלחה בתור מוזיקאים ומנהלי מוזיקאים כמעט נעלמה בתקופה הזו.
אתה ראית את ההבדל, מעניין אותי ממש אישית. הרי אחד הדברים שאומרים היום, בוא נגיד עד לפני הקורונה, שההכנסות, תעשיית המוזיקה בסוף בנויה אחוז מאוד מאוד גבוה על הופעות. מדבר בגדול, מה שלא היה קודם, זאת אומרת, זה כתוצאה מאותו הסורבות כנראה.
לא, זה היה היפוך, כי בעבר ההופעות נועדו לקדם את המחירות של האלבום, והיום האלבום מקדם את המחירות של הכרטיסים להופעה.
אז אתה היית שם בדיוק בשיפט הזה.
בהחלט, וזה ממש הרגיש כאילו, כשאני מסתכל על העבודה שלנו, גם אצל אשר וגם יותר מאוחר עבדתי באנובה, אבל איך שהעבודה שלי בעצם השתנתה במהלך העשור הזה של האלפיים, הפוקוס ממחירה של אלבומים וקידום של מחירה של אלבומים נעלם, והכל התמקד הרבה יותר בכל הנושא הזה של הבוקינג, וגם של סינקים, שזה היה המקום העיקרי שבו אנחנו ציפינו להרחיב את החשיפה שלנו.
בוא תגיד מה זה סינקים למאזינים שלא מכירים.
ולא מקצועיים.
השימוש בשירים למטרות מסחריות, פרסומות, סדרות טלוויזיה, סרטים וכן הלאה.
מעולה.
עכשיו, היה לי סיפור אחד שקרה לי כשעבדתי עם אשר על איזבו, שמאוד הדגים לי איזה משהו שעד אז אני לא הבנתי שהוא בעיה בתעשייה. כמה זמן אחרי שיוצאנו את האלבום הראשון שלנו, The Fun Makers, אני חושב בערך שנה אחר כך, קיבלנו שיחה ממוזיקה נטו. אתם זוכרים את החנות מוזיקה נטו?
כן.
בלונדון מיניסטור. חנות מקסימה הייתה, והם גם היו בזמנו, ב-2004, הם היו החנות הישראלית היחידה שהייתה לה חנות אונליין, שבה היית יכול להזמין דיסקים מחול. זאת אומרת, אם אתה היית גר במדינה אחרת ורצית להשיג דיסק של להקה ישראלית, הדרך היחידה שהייתה לך לעשות את זה, הדרך הכי ישירה שהייתה לך לעשות את זה, זה היה להיכנס לחנות של מוזיקה נטו. וקיבלנו שיחה ממוזיקה נטו, ואומרים לנו, תקשיבו, משהו מוזר קורה עם איזבו, אנחנו בחודשים האחרונים קיבלנו עשרות הזמנות לדיסקים שלהם מאוסטרליה. זה התחיל מטפטוף, ולאט לאט זה נהיה בסדר גודל של כמה מאות הזמנות. היינו צריכים לחדש את הסטוקים שם, כי בגלל שהיו כל כך הרבה הזמנות מאוסטרליה. ולקח לנו כמה זמן, כי גם האינטרנט היה, בוא נגיד שיכולות החיפוש היו קצת שונות אז, לקח לנו כמה זמן לפענח, יש רדיו באוסטרליה שנקרא טריפל ג'יי, רדיו קולג'י מאוד מצליח, שבין היתר בנה את טיים אימפלה יותר מאוחר ועוד הרבה להקות. אז הרדיו הזה, לא רק שהם תכנו את איזבו, הם שלושה שירים מתוך האלבום הראשון של איזבו, נכנסו למצעד השנתי שלהם, לטופ 10 שלהם ב-2004.
וואו.
כן, עכשיו, אנחנו לא עשינו שום פרומו באוסטרליה, לא לנו שום יחסים עם מפיץ מקומי, או גם BMG לא עשו הפצה של האלבום שלהם באוסטרליה.
הצלחתם להבין איך זה הגיע שם על הרדיו, ומי גילה את זה, ומי שידר את זה, ומי חשף את זה לקהל שם?
אני מעריך, זה בטח כמו עם אופרה, שאיזור סיפר, די-ג'יי שהתלהב.
כן, מעניין אותי איך זה קרה באמת.
אז אנחנו הצלחנו באיזשהו שעה לדבר עם מישהו מהתחנה, והוא אמר שמכר ישראלי שלהם הביא להם את האלבום.
גדול.
כנראה שהיה איזשהו ישראלי באוסטרליה, שמאוד אהב את איזבו, ופשוט הקפיץ את האלבום לאיזה שדרן.
והוא אהב. בשידר.
והוא אהב, כן, ולאט לאט זה תפס. ומה שהיה מעניין בשבילי, זה שלא רק שאנחנו הבנו את זה כמה חודשים אחרי ש... כמה חודשים לתוך האירוע, את הדיווחים נגיד מאקום על התמלוגים שהגיעו מאוסטרליה, אנחנו קיבלנו רק שנה אחר כך. מה שאומר שאם לא היה את המזל של מוזיקה נטו נמצאת שם כדי לתווך את המידע הזה, אנחנו בכלל לא היינו מגלים שזה קורה עד הרבה אחרי הסיפור. וגם כשקילינו את הסיפור, זה כבר קצת היה מאוחר מדי מכל הסיבות לוגיסטיות לנסות לעשות טור ולתמוך בדבר הזה ולמנף את זה.
להגדיל את זה.
ומה שמאוד תסכן אותי. כן. מה שמאוד תסכן אותי זה התחושה הזאת שאם היינו מגלים על זה אפילו חצי שנה לפני או שנה לפני, היה לנו יכולת להקות בברזל באותו רוחם, וזה פשוט לא הסתייע בנסיבות.
אני חושב שזה קשור גם לזה שהסושל מדיה עוד לא קרה, אז בגלל שאם היה סושל מדיה, אז מישהו באוסטרליה היה מתייג את איזבו ו...
אני אקח אותך עוד לפני סושל מדיה, איזה שנה זה היה?
2004.
2000, זה עוד 2004. לא היה שם בכלל, אבל כן היה התחלה, ואז אנחנו כוותיק גם מהזווית של האינטרנט, תמיד היינו אומרים שצריך למדוד דברים, ולמדוד את הטראפיק, ולמדוד מאיפה זה מגיע וכו', וגם זה היה עדיין בחיתולה, ופה באמת באיזשהו דרך לכאורה מקרית, היה מישהו נציג שבאמת קיבל את התיווך הזה. אז גם חלק מההתפתחות, זאת אומרת, דברים שאפשר למדוד אותם, אגב, זה היום מאוד נכנס גם בתוך... הסטרימינג, תעשיית המוזיקה, למדוד כל דבר, לראות את מאיפה מגיע, לראות טרנדים, הדברים האלה מגיעים ממדידה, וזה חשוב בכל עסק ובכל דבר, בטח במוזיקה, שאתה יכול להגיב ולהוסיף לזה, ולתת לזה עוד ערך במוצרים משלימים וכו'.
נכון, אני מאוד מסכים, ולכן גם כשהתחיל עידן הסטרימינג, הדבר שהכי ריגש אותי בזה, זו הייתה הבנה שפתאום יש לי יכולת למדוד הצלחה של אמן בזמן אמת בכל טריטוריה בעולם.
ואז זה הופך לדו סיטרי, היחסים, המערכת יחסים היא דו סיטרית, לא מישהו משדר ומקווה שיקרה משהו צד שני.
נכון, נכון. אני הייתי אומר שאנחנו, היו עוד כמה התפתחויות טכנולוגיות שקרו במהלך ה-2000, וגם אתם הזכרתם בכמה מקרים בפרקים קודמים את MySpace, ונגיד בתקופה שבה אני עבדתי באנובה, שזה 2007, 2008, 2009.
זה ממש השנים והסוף של MySpace כבר, זה כבר ממש תחילת הדעיכה.
נכון. אז אני זוכר שגם שם אני הרגשתי כאילו שבהתחלה, כשאנחנו רק התחלנו לעבוד, זה היה קצת אחרי שהיה את הסיפור של ארקטיק מנקיז עם MySpace, זה משהו שקורה הרבה בתעשיית המוזיקה, שלמישהו יש איזשהו סיפור הצלחה, ואז כולם מנסים לשחזר את אותה הצלחה בדרכים אחרות, בדרכים דומות, ולא תמיד באותה הצלחה. וכשהיו לנו נגיד טורים של עמית ארז או של איטליז באירופה, אנחנו ממש ישבנו חזק על MySpace לנסות להוסיף אנשים מגרמניה כדי שאנשים האלה ידעו על ההופעה של איטליז, וזה היה בתחילת העבודה שלי בנובה, ושנתיים אחר כך כבר MySpace נעלם ולא היה רלוונטי יותר כי פייסבוק השתלט על הכל. וזה מאוד הצחיק אותי אז המהירות שבה אנחנו משהו הופך מהדבר הכי חשוב בעולם, מהכלי הכי חשוב שיש לך,
לאובסולית
למשהו לגמרי. שולי לחלוטין.
כן. אז בוא נמשיך את יונתן את המסע שלך את תעשיית המוזיקה ונתקדם לימינו.
כן. אז בגדול אני כמו שאמרתי ברוב שנות ה-20 לחיי אני בעצם עסקתי ב קידום של אמנים ישראלים בחול, וזה היה גם פאשן מאוד גדול בשבילי. אני חושב ש זה רוב האמנים שאני עבדתי איתם היו אמנים מאוד מפוקסי העולם הגדול, שזה אגב גם סתם משהו מעניין לחשוב על זה שהיה לנו עשור שלם של אמנים ישראלים שמנסים לפרוץ, עד שהגיע מישהו, שזה היה אסף אבידן, שהצליח לייצר להיט ברמה שבאמת הרגישה שעושה איזשהו אימפקט. ולתקופה מסוימת אני הרגשתי איזשהו תסכול מכל התחום הזה של קידום מוזיקאים ישראלים בחול, כי אני הרגשתי שזה רוב הזמן לא, שאנחנו עובדים מאוד קשה, אבל אנחנו לא מגיעים להישגים משמעותיים. ואז קצת עזבתי את התחום, הקמתי לייבל משלי שאתה הזכרת סוס, שעסק במוזיקה ישראלית עברית, אינדי עברי, עבדתי על זה כמה שנים.
כשהוא כיוון, כשהכוונה גם, הכיוון מבחינת קהל היעד היה גם חול?
לא, זה דווקא היה לייבל מפוקס בישראל לגמרי, כן.
אז שאלה קטנה של לפני הנושא, בתקופה שעבדתם, באותה תקופה שעבדתם עם אומנים על חול, הרגשת קושי מיוחד בגלל ישראליות? מה היה חסר שם? זאת אומרת, אם אתה משווה לאומנים דומים, סדר גודל מקומיים כאלה אחרים, הניתוק, איפה היה באמת הקושי? כי בעצם, אני אשלים, זה היה, אני אומר, נגעת בהכל, בניהול, בשיווק, בהבנת קהל היעד, אז זה דברים שהרבה פעמים יצא לי להתקל עם אומנים שרוצים לפרוץ, ורוצים, במיוחד לא אומני מיינסטרים בארץ, שבעצם קהל שלהם הוא יותר רלוונטי בחול, מצד אחד, מצד שני, אם הם לא שם, אז הם לא מתחברים לקהל, כאילו הם צריכים, הרבה פעמים הרגשתי שהם צריכים להיות בשטח, להרגיש ולהסתובב, אז זה כאילו, אז משם באה השאלה.
אני חושב שאתה נגעת בדיוק בנקודה, בעניין השטח. אני לא חושב שהישראליות הייתה בעיה, אני לא חושב שהתרבות, אני חושב שהתרבות המוזיקלית של האינדי בארץ התקדמה בצורה די מטורפת ב-20-30 שנה האחרונות. אנחנו נהיינו הרבה יותר מחוברים למה שקורה בעולם מאוד מאוד מהר מתרבות מוזיקאית שהייתה קצת סגורה. הפכנו, הוצאנו דברים שנשמעים באמת באותם סטנדרטים של העולם. אז אני לא חושב שהייתה לנו בעיה של פרספקטיבה במובן הזה. אני חושב שהבעיה היא באמת הייתה יכולת התגובה. שזה גם נוגע בדיוק במה שאמרתי על איזבו בהקשר הזה של אוסטרליה. כשאתה נמצא ב... כשאתה גר בלונדון, היכולת שלך להגיב למשהו שקורה בגרמניה, להגיד, אוקיי, אני עכשיו, יש לי איזשהו פרץ של תשומת לב שמגיע מגרמניה, אני יוצא לטורשה, היא הרבה יותר גדולה. גם היכולת שלך להגיב למשהו שהוא באוסטרליה, היא הרבה יותר גדולה לצורך העניין. אני, יש משהו שאני אמרתי הרבה בתקופה היא שאני מרגיש, אתם מכירים את המושג הזה באר כבידה מתחום המדע והפיזיקה, זה שבעצם לגוף שמימי, לפלנטה או לכוכב, יש את הבאר כבידה שלו, ואתה צריך להגיע למה שנקרא מהירות בריחה, מהירות שמספיקה כדי להתגבר על הכבידה של הפלנטה, כדי לצאת מה... אורביט שלה. אני מרגיש כאילו שישראל, הבאר כבידה שלה מאוד עמוקה, והמהירות בריחה שאתה צריך כדי לצאת החוצה היא מאוד גדולה. כל אקט של יציאה מהארץ...
כן, וזה עוד לפני 7 באוקטובר.
זה עוד לפני 7 באוקטובר.
עכשיו הפכנו לחור שחור. זה ה-Event Horizon 7 באוקטובר.
כן, כן. לצערי, כן. כשנגיד, כשעבדתי עם איזבו, או גם נגיד עם עמית ארז, אני הרגשתי שכל פעם יש לנו איזושהי הזדמנות, קורה משהו איפשהו, ואנחנו לא מצליחים לגייס את התקציב ואת המשאבים כדי למנף את זה כמו שצריך. עכשיו, אני זוכר שכששמעתי את הפרק שלכם עם אורי וינוקור, הוא מדבר על זה בהקשר של אסף אבידן, והוא מדבר על זה שההצלחה היא לא קורית מזה שיש לך להיט, ההצלחה קורית מזה שיש לך להיט, ואתה יודע איך למנף אותו, איך לקחת אותו צעד הלאה. אני חושב שזה מה שהיה חסר לרוב האמנים והלייבלים שאני עבדתי איתם, פשוט לא היה את המשאבים.
זה רק עניין של משאבים, או שזה גם עניין של קשרים וניסיון?
אני חושב שקשרים וניסיון הם דברים שאפשר להתגבר עליהם. אני חושב שבתחום הזה דווקא ישראלים טובים מאוד בליצור קשרים.
חוצפה ישראלית. זה עובד.
כן, אני חושב שיש לזה הרבה יתרונות, גם ב... כן, זה עובד בהרבה מקרים. כל זמן שזה לא ברמה של חוצפה אמיתית, זה עובד. אני כן מרגיש שבסופו של דבר זה יותר עניין של משאבים. ולכן גם אנחנו ראינו בעשור, עשור וחצי האחרונים, הרבה מקרים של הרכבים ישראלים שאמרו, אוקיי, אני, כדי לעשות משהו, אני חייב לעבור למדינה אחרת. אני לא יכול להישאר בהום בייס הזה של ישראל, כי זה...
משם באה השאלה, מכמה הכירות של באמת חבר'ה שהתמקמו בגרמניה או במקומות אחרים שאני הכרתי, וזה כן עשה את ההבדל.
אז אולי דווקא בהקשר הזה, יכול להיות שמוקדם עוד טיפה לתת איזושהי פרשנות בלי מספיק פרופורציה, אבל נגיד נוגה ארז היא כן דוגמה למישהי שפרצה במעגלים הרבה יותר רחבים, ואני חושב שהיא כן מבוססת גם בארץ, היא לא עברה לגור בחול עם כל העשייה שלה.
נכון, נכון, אני בהחלט חושב שבשנים האחרונות זה כבר נהיה מצב שבו היכולת שלך לצאת מהארץ הרבה יותר גדולה. העניין גם באמנים ישראלים, נוגה ארז מהר מאוד חתמה בלייבלים בינלאומיים, העניין באמנים ישראלים גדל מאוד בעשור האחרון, ואגב גדל לדעתי עוד יותר בתקופה שבה סטרימינג נכנס לארץ וספוטיפיי נכנסו לארץ. אני לא חושב שזה מופרך לגמרי להגיד שגם הכניסה של יוניברסל לארץ, למשל משהו שאתם סתם דיברתם עליו, היא קשורה גם לחדירה של הסטרימינג לשוק הזה, כי פתאום הייתה יכולת הרבה יותר גדולה גם לגופים בינלאומיים להבין מה קורה בישראל ומה המספרים שהדברים האלה יכולים להביא ומה... ולשמוע מה קורה פה.
כן, וגם היה את הסיפור של דניס לויד, שהוא היה אומן ישראלי, שהצליח כזה להביא להיט עצום בממדים באמת גלובליים, באופן עצמאי לחלוטין.
נכון.
אני חושב זה היה משהו הרבה יותר ויראלי, לא? בזווית הוויראלית, ושבכלל לא יכירו אותו בארץ.
כן. עכשיו תחשבו על זה שהמושג הזה ויראלי, כשאני מדבר על התקופה שאני עבדתי באנובה או ב... זה עוד לא היה קיים בצורה הזאת, לא הייתה יכולת, ובוא נגיד שעד השלב הזה באמת סביב ההצלחה של אסף אבידן, אתה לא הרגשת כאילו שיש לך בכלל איזשהו דוגמה למישהו שהצליח לתפוס ברמה שמצדיקה את כל המאמצים האלה. במקביל מה שקרה גם בתקופה הזאת, זה שגם לפחות לפחות עד תחילת הקורונה, הייתה תחושה שגם טיסות נהיו זולות יותר, טורים נהיו זולים יותר, כל האפשרויות שלך מהבחינה הזאת של תנועה בעולם, היא הייתה קצת יותר קלה, עד שהקורונה הגיעה וטרפה את הקלפים.
אז יונתן, לפני 10 שנים בערך, כמו שסיפרת, אתה עבדת בישראל בלייבל סוס, שהוא מראש לא, השאיפות שלו לא היו, נגיד, לכבוש את המקום הראשון במצעד השנתי של גלגלץ, אלא יותר לעבוד עם אומני שוליים, שאתה יודע שיש תקרת זכוכית שהיא לא כל כך גבוהה, ואתה עובד איתם בישראל, ואז מתחילים בעצם המגעים עם ספוטיפיי, נכון? שעומדים להיכנס לישראל. בוא תספר לנו קצת על השלב הזה.
כן.
וגם על המעבר ממקום שהוא מאוד, כאילו באמת בשוליים של המוזיקה הישראלית, הייתי אומר המיינסטרים של המוזיקה העולמית, נכון?
כן, אז איך שזה קרה, כמו רוב הקריירה שלי, זה היה לגמרי רנדומלי ופרוזאי. יום אחד אני אספתי את אשתי מהעבודה, ועצרנו לקנות חלב ב-AMPM. פגשתי שם ידידה שעבדה איתי בטאו רקורדס 16 שנה לפני, והיא הייתה שם הבן זוג שלה, שהבן זוג שלה עשה בעבר כל מיני עבודות בשביל ספוטיפיי, ואנחנו נתחיל לדבר, ואז הוא אומר לי, תגיד, אתה במקרה היה מעניין אותך לעבור לברלין ולעבוד בשביל ספוטיפיי? ואני אומר, כן, למה לא? והסתבר שבאמת הם בדיוק התחילו לחפש מישהו לתפקיד הזה. אני הייתי, בזכות הפגישה המקרית הזאת, הייתי הבן אדם הראשון שהגיש מועמדות לתפקיד. זה הקמת חצי שנה של רעיונות, זה היה תקופה מאוד אינטנסיבית ומלחיצה, של חוסר בהירות והרבה שאלות, ובסופו של דבר קיבלתי את התפקיד ועשינו רילוקיישן לברלין. ובאמת, כמו שאמרת, אני מרגיש כאילו שאני עד אז לא הייתה לי אף עבודה שהרגישה קורפורט, לא הייתה לי אף עבודה בהתממשקות גלובלית כל כך גדולה, שאתה עובד בחברה של אלפי אנשים ואתה כל יום מתקשר עם הצוות שלך, הוא צוות מ8 מדינות שונות, ואתה כל הזמן צריך להבין גם את הנואנסים התרבותיים של איך לדבר עם כל אחד. ויותר מזה, אני חושב שמה שהיה הכי מיינד בלואינג בשבילי, היה פשוט העבודה עם דאטה, שהייתה ברמה שאני לא הכרתי לפני. ומה שאני מתכוון, הייתה לי תמיד חיבה לדאטה, ואני גם הייתי מתעסק הרבה עם, לא יודע, שיווק בפייסבוק וכל ענייני מרקטינג אונליין לפני זה, אבל כשאתה מגיע לספוטיפיי, כשאתה מקבל את המפתחות לנהל עריכה של שוק ספציפי, אתה זוכר את הרגע הזה שבו אני מתיישב מול המחשב, ונפתח לי דשבורד, והדשבורד הזה מציג לי את כל הנתוני ההזנה של ישראל, ושכבר על ההתחלה היה לנו נתח שוק די גדול, והיה משהו מדהים בתחושה הזו, שאם תמיד אני עבדתי בתוך התעשייה הזאת, מתוך זוויות מאוד ספציפיות, והצלחתי לראות חלקים מסוימים, פתאום אני רואה את התמונה הגדולה. וזה גם מתחבר למקום הזה, שאני הרגשתי, כמו שנגעתי בזה קודם, הרגשתי במשך הרבה שנים איזשהו תסכול מהיכולת שלנו בתור אנשי תעשיית המוזיקה הישראלית, להבין מהי הצלחה אמיתית. כי אנחנו רואים רק מידע מאוד ספציפי, אנחנו רואים נגיד דיווחים של אקום או דיווחים על השמעות ברדיו, ואנחנו רואים מספרים ביוטיוב, אפילו שמספרים ביוטיוב זה כבר במהלך השנים לפני.
הרבה מאזינים מאינדונזיה, כן.
בדיוק, כן. שזה אגב עוד משהו מדהים, אני לא יודע אם אתם שמתם לב, אבל המספרים של אמנים ישראלים ביוטיוב לפני הכניסה של ספוטיפיי, היו לפעמים מטורפים. ברמה של קליפים שמקבלים פי 10 יותר צפיות ממה שיש אוכלוסייה במדינה. משהו שלא הייתי קורא באף מדינה אחרת. ובדקתי. ואז אחרי שספוטיפיי נכנסו לאט לאט, וגם אגב אחרי שנהייתה מעורבות יותר גדולה של לייבלים בינלאומיים בישראל, המספרים הפכו להיות הרבה יותר ריאליים, כי כבר לא היה, כשאתה חתום בקולומביה, אתה לא יכול להרשות לעצמך לפמפם צפיות.
אני חייב רק איזושהי אנקדוטה קטנה מהצד שלי, סביב הסיפור הזה של צפיות ביוטיוב ב-2018, כשהפקנו בגלגלץ את השיר שבט אחים ואחיות, הוא הגיע לימים לקרוב ל-40 מיליון צפיות, ואנחנו כתחנת שידור ציבורי צבאית לא מממנים קניות, לא מממנים צפיות ולא קונים צפיות, וזה באמת הכל היה צפיות אמיתיות, אבל גם הרבה צפיות של יהודים וישראלים בכל העולם. אז איכשהו, וגם אנשים שרואים את השיר הרבה פעמים, זה כנראה חלק מהסיפור.
שרואים, אפשר למדוד, לראות את הלפי יוזר וכו', יש איזו אפשרות בדאטה לבדוק, אבל אני חשבתי זאת אומרת, הירידה הייתה כי היו יותר הגינות ובגלל הנושא, כאילו התחייבות לחברה, או גם בגלל שיש עוד אופציות, וכי בסופו של דבר, בהתחלה, כדי שתהיה מוכר, וכדי שמישהו ישים לב אליך, היית צריך שיהיה לך, וגם עצמו, כדי שהיוטיוב, המנוע של יוטיוב יריץ אותך, הוא היה מריץ אותך רק אם היית בעצם עובר סף מסוים, ידעו שכדי להיות, לעבור ולהתחיל לקבל יותר חשיפות, אתה צריך לעבור רף מסוים. פחות מזה, לא היית, לא, גם האנשים וגם התקשורת וכל מיני, לא יודע, להיות מקור מרצ'נדייז או להשתמש במה שנקרא בסלביות לכאורה.
היום הרי הבעיה של אומנים רבים זה שהמספרים, לא משנה אם זה כמה פולוורס יש לך באינסטגרם וכמה צפיות יש לך, קובעים הרבה פעמים את המיקום שלך, באיזה סלוט אתה תהיה בפסטיבל, איפה יקדמו אותך, זאת אומרת, זה ממש,
כמה תהיה משפיען, כן. אפילו איזה חברות ייתנו לך קמפיין, לכן אני חושב שבזמנו זה, לדעתי, זה התמקד הרבה ביוטיוב, כי זה מה שהיה. ברגע שיש עוד דברים, אחר כך נכנס כבר אינסטגרם, ובאמת דברים אחרים, כמו שנדב אומר, אז אולי זה גם היה חלק מעניין, כי אני פחות בונה על ההגינות של חלק מהאומנים.
זה לא רק המצאה ישראלית, זאת אומרת, יש קניות בכל העולם, אנחנו יודעים, רואים את זה גם בשווקים שהם שווקים כביכול שנחשבים לשווקים הכי מובילים בתחום, אנחנו רואים את זה גם בארצות הברית, גם באנגליה, באירופה, זה לא משהו שייחודי רק לישראל.
אני מסכים, זה לא משהו שייחודי רק לישראל, אבל אני חושב שמה שכן יחסית היה ייחודי לישראל בתקופה הזאת, זה שבאמת נהייתה סיטואציה שבה במשך כמעט עשור, יוטיוב הייתה המקור הכמעט יחידי שלך למדידת הצלחה. ובהרבה מדינות, עדיין, ברוב המדינות, עדיין היה לך IFPI שהיה מודד מחירות של דיסקים ובילבורד ודברים דומים לזה. בישראל לא היה מנגנון דומה, ואז מה שהיה קורה זה שאם מישהו קונה צפיות ביוטיוב, לא היה לך בעצם למה להשוות את זה. לא היה לך דרך להסתכל על זה חיצונית ולהגיד, אוקיי, זה מופרך, זה כמות לא הגיונית יחסית לתשומת לב שזה מקבל, וזה מאוד עודד את הקניית צפיות.
מצד אחד, ומצד שני, גם הקנייה עצמה של הצפיות הייתה משהו יחסית פשוט לעשות אותו, ויוטיוב לא כל כך אכפה שם את ה,
לא כל כך,
לא אכפת להם, הם אפילו עודדו את זה.
בדיוק.
כן. נכון, נכון. ואני חושב שזה היה, אם לחזור לכניסה של ספוטיפיי לארץ, אני אומר, קודם כל, זה גם ריגש אותי, זה שימח אותי שהתעשייה מקבלת מדד שהוא קצת יותר אובייקטיבי להצלחה, כי לרמות את ספוטיפיי זה קצת יותר קשה, ואז גם ברמה אישית פשוט היה משהו מאוד מעורר השראה בפתאום לראות את התמונה האמיתית של דברים, אחרי שאני הרגשתי שבמשך שנים קשה לי קצת להבין.
וגם הרד לדקויות, יש גם דקויות בתוך זה. כבר ממש, מאיזה אזור, מאיזה מקום, שעות, התנהגות, זה ממש התנהגות צרכנים פרסה.
נכון, נכון, וגם הייתה לי פתאום למשל איזושהי הבנה שהמקום של רוק ישראלי, הוא קצת יותר דומיננטי ממה שחשבתי, כאילו לפני שנגיד, סתם בתור תובנה אחת שאני קיבלתי די בהתחלה של הדבר הזה, שלהפתעתי אז הפלייליסטים שדווקא התעסקו ברוק ואינדי היה להם הרבה יותר מקום, אולי זה גם קשור לזה שבהתחלה הקהל שלנו היה קצת יותר מבוגר, ובמהלך התקופה שעבדתי שם אני כן הרגשתי שכל מה שקשור להיפ-הופ, הולך וצומח, אתה רואה את זה, אבל צומח גם באזורים של המשתמשים הצעירים יותר. וזה זה, זה מעניין, כי אני מרגיש כאילו שהתחום של ההיפ-הופ, שהרבה פעמים הוא לא, כמעט בכל מקום בעולם הוא תחום שטיפה קיבל פחות תשומת לב ברדיו הקלאסי, אני מרגיש שברגע שסטרימינג נכנס, אז פתאום התחום הזה מתחיל לצמוח, כאילו, ויש לו קצת יותר מקום, וחלק מזה זה היכולת גם של הרדיו הקלאסי להסתכל על מספרים של סטרימינג ולהגיד, אוקיי, אנחנו רואים שהדבר הזה זז, גם אם הוא לא מתאים למה שאנחנו עשינו פעם, אז יש לזה כבר הצנה.
זאת אומרת, אז בסוף הדאטה והדברים מתחילים להשפיע, מתחילים בעצם להזיז את המחוג של השוק עצמו.
כן, כן, בהחלט.
אתה בעצם היית נציג ישראלי בודד, מוכר, בחברה גדולה שמשפיעה על שוק המוזיקה הישראלי, למרות שגרת בברלין, אני מתאר לעצמי שהיו הרבה ניסיונות להגיע לך, להשפיע עליך, לנסות לקדם תכנים, יש דברים שאתה יכול לשתף אותנו?
סודות.
תראה, אני אגיד לך, דבר אחד שאני מאוד אהבתי בעבודה הזו, זה שהיא, בצורה שספוטיפיי עובדים, זה מאפשר לך מידה מסוימת של ניתוק בתור עורך. לכאורה לא אמורים לדבר איתי ישירות, אני לא אמור לקבל פניות מאמנים, ואם יש בן אדם, יש מישהי שהתפקיד שלה זה מה שנקרא Artist and Label Relations, וכשפונה אליי אמן או לייבל ורוצים לנג'ס לי, אז אני פשוט אומר להם, תשמעו, אתם צריכים לדבר איתה. שזה נשמע, זה משהו שאני יודע, זה יצר לפעמים חיכוכים, כי לא כולם בתעשייה הישראלית רגילים לכזאת צורת עבודה, זה היה להם קשה חלק מהזמן, וגם זה, לפעמים גם היה קשה לי, כי גם לי קשה להגיד לא.
הם אמרו לך, עזוב אחי.
עזוב אחי, או שפתאום שולחים לי אס-אמסים בשלוש בלילה, אני לא מבינה למה אתם לא... זה... ואני מבין את זה, אני גם, יש משהו שאני אוהב באישיות של תעשיית המוזיקה הישראלית, בזה ש יש הרבה פעמים את החיבור באמת הבין אישי המאוד זה, אבל בסופו של דבר, מה שתמיד הייתי אומר לאמנים זה, אתם יודעים שאם אתם יכולים להגיע אליי ולהשפיע עליי, אז המידה שבה אתם יכולים להשפיע עליי מתגמדת בעשרות מונים מול כמה שאייל גולן יכול להשפיע עליי. אז עדיף ליצור סיטואציה שבה אף אחד לא מדבר איתי, ואף אחד לא יוצר עליי לחץ. ואני מרגיש שחלק מהיתרון של שירותי סטרימינג, חלק מה שגורם להם להיות מסוגלים ליצור את האינטראקציה הזאת, זה השימוש בדאטה. כי בסופו של דבר, הרבה פעמים מה שאנחנו היינו אומרים ללייבלים, זה תשמעו, אנחנו רואים כמה באמת מאזינים למשהו. אתם לא יכולים לסבן אותנו. אתם לא יכולים לבוא ולהגיד לנו, תקשיבו, הדבר הזה זה הצלחה היסטרית, שאנחנו רואים שההלכה למעשה, אצלנו בפלטפורמה אף אחד לא מעוניין בזה. ויש הרבה יתרונות לזה, גם יש הרבה, בתור עורך, הצורה שאתה מתחיל לחשוב על עריכה מוזיקאית היא מאוד שונה כשהיא מתבססת על דאטה, אבל היא גם באיזשהו מקום אני מרגיש כאילו שיש בה עדיין הרבה ממה שאנחנו אוהבים בעריכה מוזיקלית, ואני בטוח שנדב, מן הסתם, אני יודע את דעותיו של נדב, אבל אני מרגיש כאילו שכל זמן שיש את האלמנט האנושי הזה בעריכה של שירותי סטרימינג, יש שם גם את הפאשן הזה של...
אז אני רוצה פה להתעכב על הנקודה הזאת, היא נקודה מאוד מאוד מעניינת בעיניי. בספוטיפיי יש תמיד איזשהו תחום אפור לא ברור בין מה, מתוך מה שאני שומע כמאזין, הוא נערך על ידי בן אדם, מה מתוך זה נערך על ידי האלגוריתם, ואני יודע שיש מקומות שבהם זה מין עבודה משותפת, יש מקומות שבהם לפעמים זה יותר בן אדם, לפעמים זה באופן מלא רק האלגוריתם, וזה תלוי כמובן איך אתה משתמש, אם אתה שומע איזשהו פלייליסט מסוים, או שאתה מקבל את הרדיו שבוחר עבורך דברים בצורה אלגוריתמית, אבל אני אשמח קצת שתשתף אותנו בעבודה שלך, איך זה היה, כי האם היו פלייליסטים שהם היו כזה מין חצי-חצי אלגוריתם בן אדם, או רק בן אדם, וגם אחרי זה תספר לנו לאן זה הולך היום בספוטיפיי, אם יש כזה סוג של פייזינג אאוט של הגורם האנושי, או קיצור, תספר לנו.
כן, זה נושא מאוד מעניין, כמו שאמרת, ספוטיפיי מאוד אוהבים לשמור על איזשהו סוג של עמימות בנוגע למה אלגוריתמי ומה אנושי במערכת, משהו שלפעמים גורם לך בתור עורך להרבה תסכול, כי יש דברים שאתה גאה בעריכה שלהם, ואתה רואה אונליין איך אנשים אומרים, זה הכל אלגוריתם, ואתה יודע שאתה עשית את זה. אבל אני מבין למה ברמת הדיזיין של האפליקציה זה חשוב להם לשמור על העמימות הזו. יש, קודם כל, הממשק שלך עם כל העניין של העריכה בספוטיפיי הוא מאוד מבוסס דאטה. זה אומר שכשאני למשל עורך פלייליסט של אינדי ישראלי, זה מאוד קל לי להסתכל על כל מה שמתויג במערכת בתור אינדי ישראלי, להבין מה הדברים שהכי מצליחים, למיין לפי זה ולערוך ככה. בשלב הבא, אחרי שדברים רצים בתוך הפלייליסט, אתה יכול לראות את הסקיפ רייט, אתה יכול לראות כמה אנשים עשו סייבים לשיר הזה, אתה יכול לראות כמה אנשים שמעו את השיר במלואו וכן הלאה. כל הדאטה הזה מאוד עוזר לך להבין איך לערוך יותר טוב. בסופו של דבר מה שאתה עושה עם פלייליסט זה לעשות כל הזמן איטרציות, לנסות כל הזמן להבין מה אתה יכול לשנות בו כדי לשפר את החוויה למאזינים ולהפוך את זה ליותר מעניין. יש משפט שמישהו בספוטיפיי אמר פעם שמאוד מצרב לי בראש, שהיה machines are for scale, humans are for quality. אתה משתמש בפונקציות האלגוריתמיות כדי לערוך לכמות כמה שיותר גדולה של אנשים ולעשות customization של פלייליסטים לכמה שיותר אנשים. אתה, התפקיד שלך בתור עורך מוזיקלי, זה להבין אם הטרקים שנערכים הם הגיוניים מבחינה תרבותית, לנתח את הדאטה ולהבין את ההקשרים התרבותיים מאחוריו, שזה משהו שמכונה לא יכולה לעשות בצורה מאוד טובה לפחות עדיין, וגם לעזור למנף את האלמנט הזה של הדיסקאברי, להגיד אוקיי, הדבר הזה אולי הוא אמן חדש, עדיין אין לו מאזינים, אין דאטה מסביבו, אבל משהו בזה נשמע לי כאילו יכול לעבוד, ולכן אני אנסה אותו בכמה שיותר סביבות של העריכה, ואם זה יעבוד אני אתחיל להזין אותו יותר לדברים רחבים יותר.
זאת אומרת
בדיסקאברי, מה שמעניין אותי פה באמת זה כן הסיפור הזה של הדיסקאברי, זאת אומרת עד כמה,
מה קודם למה, ביצה בתרנגולת,
כעורך מוזיקה ותיק, וזה, זאת אומרת אחד הדברים הכי מרגשים זה לשמוע איזה משהו שהוא, אתה יודע, הוא כאילו מאוד מתחת לרדאר, לאמר עליו, לשים אותו, לנגן אותו, להשמיע אותו, ואז לקבל פידבק מהאנשים ולהצליח באימור הזה כביכול. והשאלה עד כמה בספוטיפיי כעורך היה לך את החופש לאמר על דברים שהם לא הצליחו, שאין להם את הדאטה מאחורם, אבל אתה בגאט פילינג שלך, שומע פה משהו ואתה אומר, וואו, זה מדהים, אני חייב שמיליון אנשים ישמעו את זה, למרות שהנתונים כאילו הם נגד האינטואיציה שלך. האם עשית כאלה דברים, או שהייתה לך הזדמנות כזו?
עשיתי מלא כאלה דברים, וזה גם, זה משהו שהחברה מאוד מודדת את האורחים, כי בעצם מבחינתם זה הסיבה שהם מחזיקים אורחים. עכשיו, שוב, כל מה שאני אומר גם נכון ללפני 3 שנים, דברים השתנו מאז, וכמו שאמרת, אבל עדיין צריך להבין שהרבה מהיחסים של ספוטיפיי עם התעשייה, הם קשורים לאלמנט הזה של הדיסקאברי. ספוטיפיי צריכה את החברות הקליטים לצידה, וכשהיא יכולה להגיד להם, תראו, הנה אנחנו מעלים אמנים לא מוכרים, אנחנו יוצרים את הסביבה כדי שהם יצליחו, יש לתעשייה אינטרס להיות ביחסים טובים איתה. כל הקידום שהיה לספוטיפיי בעשור האחרון של התחום הזה של הפלייליסטים בכללי, אתם יודעים שבהרבה מדינות בעולם הם עושים אפילו פסטיבלים סביב Today's Top Hits או Rap Caviar או כל מיני מותגי פלייליסטים גדולים שלהם. הם עושים הרבה הופעות, כי חלק מהעניין זה לבנות את הפלייליסטים האלה בתור מקום שבו התעשייה יכולה לראות איך אפשר להתקדם. ואז בתוך זה, הם רוצים להביא את המומחים הכי גדולים כאילו לכל תחום, כדי שידעו בדיוק מה לערוך, ויוכלו גם למצוא את הדברים האלה שמגיעים מהשוליים. עוד לא, עם כל זה שאלגוריתמים יודעים לעשות הרבה דברים, כמו שאתם גם ציינתם בפרקים קודמים, אחת הבעיות של אלגוריתמים, הם שהם נוטים למחזר. הם נותנים, הם בעיקרון, מה שיש להם זה את הידע שאתה כבר הכנסת אליהם. הם יודעים, אוקיי, הדבר הזה מאוד פופולרי אצל אנשים ששמעו את אותו דבר, אז אני אקדם, X היה פופולרי אצל מי ששמע את Y, אז אני אדחוף לאנשים ששמעו את Y, אני אדחוף להם את X.
כמה, למישהו שמזהה את האלגוריתם, כמו שאנחנו יודעים בגוגל, מה שנקרא קידום, כמה השפעה יכול להיות למישהו, או הייתה, לא יודע אם זה השתנה, למישהו לקדם משהו בתוך ספוטיפיי, שישמעו אותו יותר, אני יודע, היו שמועות, אני לא התעמקתי בזה, אבל שאפשר לעשות מניפולציות כאלה, כמו בקידום בגוגל.
אפשר לעשות מידה מסוימת של קידום חיצוני, מחוץ לפלטפורמה, זה לא סופר אפקטיבי, האפקטיביות של זה לעומת מה שהאלגוריתם או הפלייליסטים הגדולים נותנים לך היא מזערית יחסית, בין היתר כי לספוטיפיי יש כמה דרכים פנימיות להבין מתי זה מניפולציה ומתי זה אורגני.
אבל ספוטיפיי גם פנו לאומנים שישלמו כסף או יוותרו על תמלוגים עתידיים בתמורה לזה שידחפו, שספוטיפיי תדחוף אותם בדיסקה.
זה משהו שונה קצת, אבל זה קודם כל, שמע, זה באמת, כל הקטע הזה שמה שנקרא דיסקאברי מאוד, מה שאתה מתאר, זה נושא מאוד שנוי במחלוקת, שגם בגדול דעתי עליו היא גם שלילית, אבל אני חושב שההבדל בין זה לבין קידום ממומן, היא זה שזה נותן לך רק בוסט עד לגבול מסוים. קידום ממומן זה משהו שאתה יכול, כמה שאתה משקיע יותר כסף, ככה אתה תקבל יותר. הדיסקאברי מוד זה להגיד, אוקיי, אני מוותר על אחוז מסוים בתמלוגים שלי, כדי לקבל בוסט בכל מיני פלייליסטים אלגוריתמיים ואוטופליי ודברים כאלה. אבל אתה לא יכול להגיד, אוקיי, אני אוותר על עוד יותר כסף מהתמלוגים שלי, כדי לקבל עוד יותר בוסט. וזה המקום שבו זה קצת, מערכת שקצת יותר קשה לעשות לה מניפולציות.
יונתן, אתה בשנים שלך בספוטיפיי, לא רק בשנים האלה, אבל ספוטיפיי היא חברה שמושכת הרבה אש, גם מצד מוזיקאים שמלינים על כך שהם לא מקבלים תמלוגים במידה שתואמת את ההצלחה שלהם או את ההשקעה שלהם, וגם על לפעמים על הדברים שמנכ"ל ספוטיפיי דניאל אק היה אומר בכל מיני הזדמנויות, על הציפיות שלו מאומנים, של כמה קשה הם צריכים לעבוד, וכמה הם צריכים זה כל מיני הבחנות שלו, שלא התקבלו בצורה טובה על ידי מוזיקאים, ולא מזמן היה גם את השימועים בפרלמנט הבריטי, זאת אומרת, כל פעם, מכל מיני זוויות זה מגיע, וספוטיפיי זו שמושכת את האש, לצד זה שבאמת לאורך כל השנים ספוטיפיי גם לא הייתה חברה רווחית, זאת אומרת, היו להם אולי 2 או 3 רבעונים רווחיים מאז שהחברה הוקמה, אם אני לא טועה, ואפרופו מה שאמרתי בתחילת הפרק, אתה הרבה פעמים נכנסת לדיונים בטוויטר, אני זוכר, שבהם, לא רוצה לומר הגנת, אבל נתת זווית מעניינת להסתכל על הדברים, ולומר שבעצם לא הכל זה, הנה ספוטיפיי, זה האיש הרע של תעשיית המוזיקה, בואו רגע תבינו ותראו את התמונה הרחבה יותר.
קודם כל, אני חשוב להגיד, אני לא עובד בספוטיפיי כבר 3 שנים, אז בטח שאין לי איזשהו אינטרס ב...
כן, אבל יש לך פרספקטיבה מאוד מעניינת בתור מי שהיה שם.
כן. אני חושב שקודם כל, אם אני מסתכל על החוויה שלי בעבודה בספוטיפיי, אני חושב שמשהו שאנשים טיפה מפספסים, זה שזו חברה שבסופו של דבר, חלק גדול ממנה, וגם היסודות שלה, נבנו על ידי אנשים שבאו מתעשיית המוזיקה. ובין אם דברים מסוימים שהחברה הזאת עשתה, יצרו בעיות בתעשיית המוזיקה, אני חושב שהכוונה שלה, היא לתקן בעיות מסוימות. עכשיו, כשאתה עובד בתוך החברה, אתה רואה שיש שם איזשהו קונפליקט תמידי בין שני צדדים, שצד אחד הוא הצד הזה שדיברתי עליו עכשיו, הצד שהוא מגיע מהתעשייה, ובאמת אני אומר, לצורך העניין, מחלקת העריכה של ספוטיפיי, היא מורכבת, הייתה מורכבת בזמנו מאיזה 200 אנשים שכולם בוגרי תעשיית המוזיקה, כולם הגיעו מלייבלים, או מלכתוב בשביל NME, או רולינג סטון, או שהם היו עורכים של BBC, וכן הלאה. הצד הזה הוא מאוד מאוד מחובר לתעשיית המוזיקה למשל, ומאוד מנסה לפעול כדי להועיל לתעשייה. יש גם את הצד של הביזנס, והצד של הביזנס הרבה פעמים האטיטיוד שלו זה אטיטיוד של ייעול, של לנסות להוציא כמה שיותר ROI, של לצמצם הוצאות ולפעמים גם להגביל דברים בצורה שהיא בעייתית או יוצרת בעיות בתעשיית המוזיקה. שני הצדדים האלה כל הזמן נמצאים בדיון, ולא תמיד הצד הביזנסי הוא הצד שמנצח. לפעמים הוא הצד שמנצח. כשאתה רואה את הדבר הזה קורה מבפנים, אז קצת יותר קשה להתייחס לחברת טק באותו סוג של דמוניזציה שלפעמים עושים לה מבחוץ. כי אתה מבין שכל דבר כזה הוא קורה, כל כותרת שאתה רואה שיוצאת החוצה בצורה שלילית, היא תוצאה של איזשהו דיון פנימי, והרבה פעמים יש כל מיני פשרות, ויש כל מיני, גם נגיד העניין הזה של Discovery Mode, זה משהו שהוא נידון במשך תקופה מאוד ארוכה בתוך החברה, וזה לא שהם פשוט אמרו, אוקיי, אנחנו, we rolling this out, ולא אכפת לנו איך אנשים יראו את זה. הייתה הבנה מאוד עמוקה שיש לזה בעיות, יהיו אנשים מסוימים שירוויחו מזה, יהיו אנשים מסוימים שיתנגדו לזה, ויהיה לזה גם בלואובק שלילי מסוים. ואז כשאתה חווה את זה מתוך החברה, אחרי זה אתה גם יותר קל לך כשאתה רואה אנשים שאומרים, אוקיי, אני דווקא הרווחתי מדיסקאברי מאוד, ויש אגב הרבה אנשים שמאוד אוהבים את הפונקציה הזאת. אתה מבין את זה שיש את זה קצת יותר מורכבות. עכשיו, בהקשר הזה של כל עניין התמלוגים, אני חושב שיש פה בכללי איזושהי נטייה מסוימת, בגלל שספוטיפיי, החברה, שירות הסטרימינג המוביל בעולם, וגם אפשר להגיד זה שדי היה פיוניר וכזה בנה את כל התחום הזה בשביל חברות הסטרימינג האחרות, יש נטייה להאשים אותם בכל התחלואים של התחום הזה. אני חושב שהרבה מהבעייתיות בנושא התמלוגים, היא בעייתיות מערכתית שלא קשורה לשירות סטרימינג אחד, וקשורה לצורה שבה אנחנו בכלל מתייחסים לתמלוגים כבר הרבה זמן, שהיא צורה עם מודל שהוא מאוד outdated, והוא לא לגמרי מסוגל להתמודד עם מה שקורה בעולם המודרני, עולם הסטרימינג.
אתה מדבר על זכויות יוצרים לשירים והתמלוגים על האומנים עצמם.
לאומנים ולכותבים ולמבצעים ולכולם.
ואיך, איפה שם, איפה הבאג, שאתה אומר שזה לא,
אז זה, זה מאוד קשה להצביע רק על דבר אחד, אבל, אבל אני, נגיד, אני אתן דוגמה, וזה גם קשור נגיד למשל לוועדה הזאת של הפרלמנט הבריטי, שגם נדב הזכיר. אחד הדברים שהם מצאו בוועדה הזאת, זה שלמרות שיש יש מקום בהחלט לדרוש משירותי הסטרימינג שיעשו כמה מהלכים כדי להגדיל את הפייאוט שלהם, הרבה פעמים כשאנחנו רואים אמן מדבר אונליין למשל על אוי אני לא מבין איך זה שיש לי ככה וככה מיליונים של האזנות אבל אני מקבל רק ככה וככה תמלוגים על זה, חלק מהסיבה שהוא רואה רק ככה וככה תמלוגים על זה זה כי הוא אמן ותיק, ואמנים ותיקים לרוב חתומים עם הלייבלים שלהם או חברות התקליטים שלהם על חוזים של פעם, שחוזים של פעם נתנו לחברת התקליטים לפעמים 80% או אפילו יותר מתמלוגי המאסטר. עכשיו היום, נגיד בעולם האינדיה הנוכחי, רוב האמנים שומרים לגמרי על זכויות המאסטר שלהם, או שהם שומרים על אחוז גדול של זכויות המאסטר שלהם. אבל פעם נגיד בשנות ה-80 וה-90 רוב התמלוגים שאמן ציפה לראות ממוזיקה היו תמלוגי סונגרייטינג. הסטרימינג הגיע ובסטרימינג התמלוגים על מאסטר הם הרבה יותר גבוהים מהתמלוגים לסונגרייטינג. כן, אולי אולי שווה בקטנה רק להסביר את זה שבגדול יש שני סוגים עיקריים של תמלוגים משיר. אחד זה התמלוגים על ההקלטה עצמה, שההקלטה יש רק אחת, זה מה שנקרא תמלוגי מאסטר. והשני זה תמלוגי סונגרייטינג, שסונגרייטינג זה למי שכתב את השיר והלחין את השיר, ויכולות להיות לשיר אחד הרבה הקלטות שונות. זאת אומרת, אם אני כתבתי שיר ומישהו מבצע לו קאבר, אני אמור לקבל אחוז מסוים מהתמלוגים שלו בתור הכותב של השיר, של הקאבר, אבל אני לא אקבל על ההקלטה של הקאבר, כי זה בעצם ביצוע לשיר שאני כתבתי.
זה כמו עם טיילור סוויפט שהקליטה פעמיים את כל הדברים בשביל...
הקליטה מחדש את הכל, כי
כדי לא לתת למי שהיה.
על המאסטר, כן. כן.
נכון, נכון. ובגדול מה שאנחנו רואים ב-10-20 שנה האחרונות זה תנועה שבה קודם כל הערך של תמלוגי מאסטר נהיה גבוה הרבה יותר לעומת תמלוגי סונגרייטינג, ויחד עם זה מה שקורה זה שאמנים הולכים ומחזירים לעצמם את השליטה במאסטרים שלהם. זאת אומרת, לאמן שכמו טיילור סוויפט למשל, היא בחוזה הישן שלה עם החברת תקליטים, רוב מה שהיה תמלוגי המאסטר היה הולך לחברת תקליטים. ואז היא אמרה, אוקיי, אבל אני בעידן של הסטרימינג, למה אני צריכה לשלם כל כך הרבה למישהו שבתכלס לא הוציא כמויות אדירות של כסף כדי יחסית לכמה שהדבר הזה מרוויח, אני אקליט את השירים האלה מחדש, זה כבר... פעם הרי כדי להקליט שיר אתה היית צריך, וכדי להפיץ שיר היית צריך גב של חברת תקליטים, וכל החוזים האלה בעצם נחתמו על סמך התקופה הזאת. עכשיו, אני חושב שמה שמעניין זה שבאמת הרבה פעמים כשאנחנו שומעים תלונות על הגובה של התמלוגים, התלונות מגיעות ממקום שקצת מתקשה להבדיל בין הסוגים השונים של התמלוגים ובין בעצם... מה החלק של החברת תקליטים בבוטום ליין הנמוך הזה, ומה החלק של השירות סטרימינג. ועוד דבר שאני חושב שנוטים להתעלם ממנו הרבה, זה שבסופו של דבר, לאף אחד מחברות הסטרימינג אין fixed rate per stream. זאת אומרת, זה לא שהם אומרים, אוקיי, אנחנו משלמים לך סנט אחד, או 0.20 סנט על כל שיר. הם... הצורה שתמלוגים עובדים בשירות סטרימינג, זה ש... וזה בכל שירותי הסטרימינג, לא רק בספוטיפיי, זה שהם לוקחים את כל הפול של מה שנאסף בתוך מדינה מסוימת, בתוך טריטוריה מסוימת, ואז הם מחלקים אותו בין כל הבעלי זכויות בתוך הדבר הזה, בתוך השוק הזה. וזה אומר שכמה שהשירות סטרימינג, כמה שהפול יותר גדול, ככה התמלוג הסופי יהיה גדול יותר גם לאמן. ולכן כשנגיד אתם פתחתם את הפרק בזה שדיברתם על, הזכרתם את זה שהיו עכשיו העלאות מחירים של ספוטיפיי ויש, הם מדברים עכשיו על יותר טירינג וכל זה, זה בדיוק סוג הדברים שאני מאוד ציפיתי שיקחו קצת יותר, אם אנחנו גם נחזור למסקנות של הוועדה הפרלמנטרית הבריטית הזאת, זה היה אחד הדברים שהם רצו ששירותי סטרימינג יעשו, שהתחילו לעשות מאמצים כדי להעלות את המחירים, וגם לעשות טירינג שונה, מה שיאפשר להם בעצם להגדיל את התמלוג הסופי לאמן, כי זה מגדיל את הפול.
אני מניח שהם פחדו לעשות את זה, כי בעצם לפני שירותי הסטרימינג, אנשים היו מקבלים את המוזיקה שלהם בחינם, והם פחדו להעלות את המחיר, כי אז אנשים היו, אולי זה הפחד שאנשים היו חוזרים לפיראטיות.
בדיוק, ואתה תמיד, כמו כל ביזנס, כמו כל חברת טק, אתה צריך לעשות איזשהו איזון מסוים בין כמה לקוחות אתה תפסיד במהלך כזה, לבין כמה אתה תרוויח. ואני חושב שאם יש חטא אחד רציני שהייתי שם לרגלי ספוטיפיי, זה שהם הרגילו במשך יותר מעשור את השוק לשלם, את המשתמשים לשלם מחיר הרבה יותר מדי נמוך ממה שהם היו צריכים לשלם. וזה ברור למה זה קרה, זה ברור כי מה שהם פחדו ממנו זה שהם היו צריכים לפתות אותם לעבור מהפיראטיות שבה הם לא משלמים כלום למערכת שבה הם משלמים משהו. אבל עדיין, 10 יורו...
ובזה גם שספוטיפיי החברה היחידה משירותי הסטרימינג, שיש להם גם את הטיר החינמי עם הפרסומות, שזה אין באף שירות סטרימינג אחר.
אבל עדיין הם גם לא היו רווחים הרבה, גם לקח להם, זאת אומרת, רק עכשיו, שנה האחרונה, הם מתחילים להיות, יש להם כמה, לפחות כמו שאני מבין, יש להם כמה רבעונים רווחיים, אבל זו חברה שמגלגלת הרבה כסף, אבל עדיין לא רווחית, שזה גם האבסורד הגדול.
נכון, זה גם זה לא... זאת אומרת, אגב, זה משהו, אני חושב שמתן בפרק הקודם שלכם דיבר על זה, או שלא, בעצם, לא, מיקי דיבר על זה. על זה שספוטיפיי ויוניברסל הם לא חברות ענק, כשאתה מסתכל בהשוואה להרבה חברות טק אחרות. הם בתחום שהם נמצאות בו, הם עובדות בסדר. פחות או יותר.
וחשוב גם לומר בהקשר הזה שהמתחרות של ספוטיפיי בתחום שירותי הסטרימינג, אם אני אזכיר את אפל מיוזיק ואמזון מיוזיק וגם טיק טוק מיוזיק שעוד מעט ניכנס ואולי נדבר על זה גם יונתן, הם חברות שהשירות הסטרימינג הוא בטח לא העסק העיקרי שלהם, אלא מה שנקרא לוס לידר כדי להביא אנשים לתוך האקוסיסטם שלהם, וספוטיפיי היא החברה היחידה שזה הדבר העיקרי שלהם, אין להם מקומות אחרים שבהם הם פועלים, זה הדבר.
פה זה ההבדל בין חברת מוזיקה, נכון שהיא טכנולוגית, אבל היא חברת מוזיקה, לעומת חברת טכנולוגיה, שהיא משתמשת במוזיקה כדי להביא משתמשים.
כן.
נכון מאוד.
יונתן, בוא תספר לנו קצת על איך הסתיים הפרק עם ספוטיפיי, מה שאתה כן יכול לספר לנו.
טוב, מן הסתם אני לא יכול להיכנס לזה יותר מדי לעומק, אני אגיד את זה ככה, אני חושב שאחד הדברים שאני למדתי בתקופה יחסית קצרה שלי בתעשיית הטק, זה שאתה הרבה פעמים חושב שהסיבה שעבודה שלך תסתיים היא בגלל עניינים של פרפורמנס, או בגלל, לא יודע מה, חוסר כדאיות או whatever, הצורה שבה דברים קורים היא הרבה פעמים הרבה יותר רנדומלית מזה. חלק מהטבע של חברות טק, זה שיש בהם תחלופה מאוד מהירה של אנשים, וכל פעם נכנס מישהו חדש לאיזשהו תפקיד ניהולי, ואומרים לו, אוקיי, עכשיו אתה צריך לייעל קצת יותר את מה שאתה עושה. ואז מגיע מישהו חדש ואומר, טוב, התוכניות שהבן אדם הקודם עשה, הן לא התוכניות הכי טובות, עכשיו אני הולך לעשות את זה קצת אחרת. וזה בגדול הנסיבות שבהם התפקיד שלי הסתיים בספוטיפיי. הייתה תוכנית עבודה ב-2018, שהייתה תוכנית עבודה שבה השקיעו הרבה משאבים בישראל. כמה שנים אחרי זה, ההנהלה השתנתה ודברים היו קצת שונים.
לא סיפרת הרבה, אבל בעצם אני חושב שמאוד מאוד אפשר להבין מזה שאף אחד לא החליף אותך בתפקיד שלך.
אף אחד לא החליף אותי, התפקיד שלי סוג של קופל בתוך תפקיד אחר, שזה משהו שהחברה עשתה במשך תקופה מסוימת, קצת זזה לכיוון הזה. וכן, אני יכול להגיד, בסך הכל אני מאוד, יש לי הרבה הוקרת תודה לספוטיפיי, אני גם מאוד... אני מרגיש כאילו שהם פתחו לי איזשהו פרק חדש בקריירה שלי.
הכניסו אותך לעולם הטק, כמו שאמרת.
הכניסו אותי לעולם הטק, העבירו אותי לגרמניה, עשו לי רילוקיישן. וגם אני הכרתי מלא מלא אנשים טובים שם, אנשים שאני עדיין בקשר עם הרבה מהם.
אתה עדיין משתמש בספוטיפיי?
כן. כן, עדיין משתמש, מיד אנחנו נגיע ללמה, כי זה גם קשור לפונקציה של השירות שאני עובד בו עכשיו, הוא פשוט לא קיים בגרמניה עדיין. אז אני כן, אני משתמש עדיין בספוטיפיי בהרבה מקרים. אני כן יכול להגיד שעם כל זה שאני לא מצטער על התקופה שיש שם, אני כן סיימתי את זה עם תסכול מסוים. אני מרגיש כאילו ש גם ברמה האישית וגם ברמה של השוק הייתה לי איזושהי אכזבה מאיך שדברים התנהלו בסוף. אני מרגיש כאילו ש זה תסכל אותי, זה שאנחנו נכנסנו לשוק הישראלי עם הרבה פנפר כמו שאומרים, ובסופו של דבר קצת ספוטיפיי פשוט החליטה למשוך דברים החוצה בצורה קצת...
זה לא אולי באיזשהו מקום קצת צפוי, בהתחשב בזה שהשוק הישראלי הוא שוק קטן, וזה קלישה שאומרים אותה המון המון שנים, ששוק קטן, אין מה להשקיע, מספר היוזרים הוא מוגבל.
זהו, אם זו הייתה הסיבה, הייתי מבין את זה. אבל זו לא הייתה הסיבה, דווקא ישראל הייתה שוק רווחי בשבילם.
תומר, ראית את הדאטה?
כן, הסיבה היא הרבה יותר פרוזאית, כמו שאמרתי, פשוט שינוי פנימי של חלוקת משאבים. זה פשוט מתסכל אותי זה שהדבר הזה קורה כל כך בקלות.
ואז אנחנו בעצם מגיעים לפרק הנוכחי שלך, שבו אתה מצטרף לחברה שמאיימת להטביע את ספוטיפיי בעולם, ובכלל מאיימת להטביע את כל העולם בתוך...
סוג של...
בתוך אלגוריתם קטלני שממכר את כולם, טיק טוק. אז מה בעצם, מה זה, כאילו בארץ עדיין לא מכירים את המוצר, מה זה טיק טוק מיוזיק?
אוקיי, אז טיק טוק מיוזיק, אגב לשעבר רזו, עד לפני איזה חצי שנה קראו לנו רזו ברב שווקים, זה שירות סטרימינג שהוא בבעלות של... חברת האם של טיק טוק, תאגיד סיני שנקרא בייטנס, שזו אגב חברה שיש בה יותר מ-100,000 עובדים ברחבי העולם, בייטנס, כן, עברתי מחברה של 5,000 עובדים לחברה של 100,000. עכשיו זה בעצם מוצר שהוא כרגע קיים רק ב-5 שווקים, ברזיל, אינדונזיה, אוסטרליה, הודו, סליחה, הודו כבר לא, זה שוק שירד, ברזיל, מקסיקו וסינגפור. והמוצר הזה הוא בעצם קרוב ברמה השטחית לספוטיפיי. המקום שבו הוא מייחד את עצמו ו הוא מרגיש לי כמו איזשהו סוג של התפתחות ואבולוציה של מה זה שירות סטרימינג, זה שהאינטראקציות בתוך האפליקציה הן הרבה יותר סושל. זאת אומרת, אתה יכול למשל לעשות קומנטים על שירים. אתה יכול לעקוב אחרי אנשים אחרים ולשלוח להם שירים בתוך התוכנה. דברים שאי אפשר לעשות בספוטיפיי כרגע. יש הרבה פונקציות שהן מאוד מתבססות על מה שמשתמשים כמוך שומעים, ויש גם הרבה פונקציות שאנחנו הולכים להשיק בהמשך. ובנוסף הזה, בדומה לטיק טוק, אז העמוד הראשון של האפליקציה הוא For You Page. זה בעצם, הפוקוס של האפליקציה הוא מאוד על מין תוצר אלגוריתמי כזה, שבו האלגוריתם פשוט נותן לך שירים לפי הטעם שלך, בלי שאתה תצטרך יותר מדי להתמקד בלחפש. אתה פשוט מקבל שירים אחרי שהאלגוריתם לומד את הטעם שלך, והאלגוריתם עובד מאוד טוב. זה אלגוריתם שהוא דומה לאלגוריתם של טיק טוק. ועוד דבר שמייחד את האפליקציה הזאת, זה באמת ההתממשקות שלה עם טיק טוק. אם אתה משתמש על טיק טוק בטריטוריה שבה האפליקציה הזאת קיימת, יש לך הרבה נקודות השקה שבהם אתה יכול מטיק טוק לעבור לאפליקציה. אם יש נגיד שיר שאתה שומע בטיק טוק ומוצחן בעיניך איזשהו סאונד שמי שמשתמש בווידאו, אתה יכול לעבור ישירות לטיק טוק מיוזיק ולשמוע את השיר המלא.
גם את הגרסאות המועצות והמועטות וכל זה, או שזה לא קיים אצלכם?
אם זו גרסה שיש לנו לייסנס עליה, זה תהיה קיימת אצלנו, כן? ויש לנו לייסנס לרוב מה שקיים בטיק טוק.
כשיוניברסל סירו את התכנים מטיק טוק, זה הוסר גם משירות הסטרימינג מטיק טוק מיוזיק?
אכן, כן. מאוד, היה רגע מאוד עצוב בשבילנו, כן. אבל גם אגב, נגיד, הנושא הזה, אני גם חייב להגיד שאני באיזשהו סוג של דעת מיעוט עליו, פשוט במובן שבו אני חושב שזה, זה לא כזה מיוחד, כאילו, אני חושב שהרבה פעמים, אתה יודע, זה היה סכסוך שהיה מאוד תקשורתי, וברור כשמדובר בטיק טוק ויוניברסל, ולוסיאן גריינג' מדבר, וזה מטיק טוק מדבר, וכולם עושים הצהרות לעיתונות, והכל זה נשמע מאוד דרמטי, אבל כמעט לכל שירות סטרימינג היה איזשהו רגע של משבר מול גורם זה או אחר בתעשיית המוזיקה, ובסופו של דבר הם פתרו את זה.
דיברנו בפרק הקודם עם מתן קולנשר על קצת, הוא הזכיר את האלגוריתם של טיק טוק, שיש בו משהו שהוא מאוד לא מתחשב ביוצר התוכן, אלא רק בעדפות של מי שמקבל את התוכן, מה שמוביל למצב שאומנים מצליחים לפרוץ בטיק טוק, להביא איזשהו להיט ויראלי עצום, אבל אחרי זה אין לזה שום המשכיות,
נגמר
אין דרך
מהר,
לייצר
מהר
בנייה
מהר.
של קריירה, זה כזה כמו בועות שמתפוצצות כל פעם, ואתה עובד בשירות סטרימינג של טיק טוק, שכן יש שם האינטרס לבנות אמנים, ולבנות קריירות, ולבנות איזשהו, לעשות איזושהי דרך, איך הדברים מתיישבים?
קודם כל, אני יכול להגיד שפנימית, בדומה גם לספוטיפיי, המחלקת התוכן של טיק טוק ושל טיק טוק מיוזיק, שמה הרבה דגש על המקום הזה של לבנות אמנים, ולנסות להבין איך ליצור להם קריירה, ואיך למנף הצלחה ויראלית למשהו שהוא ארוך טווח. זאת אומרת, פנימית יש ניסיון להתמודד עם השאלה הזאת. אני חושב שבכללי זה נושא שהוא נושא מאוד בעייתי שקשור לצורה שבה אנשים צורכים מוזיקה כרגע, גם בטיק טוק וגם בפלטפורמות אחרות. אני מרגיש כאילו שיש איזשהו, ב-10-20 שנה האחרונות, יש סוג של זילות שנוצר גם בקרב תעשיית המוזיקה וגם בקרב תעשיית הטק למושג פן. ואגב, זה זילות שגם יש עוד בעוד תעשיות. אנחנו התרגלנו להתייחס לכל מי שמאזין לשיר בתור פן. וזה משהו שגם אני מרגיש שתעשיית המוזיקה ניסתה לדחוף כדי להדגיש כמה המספרים שלה משמעותיים, וגם תעשיית הטק ניסתה לדחוף כדי להדגיש כמה המספרים שלה משמעותיים. בסופו של דבר, רוב המאזינים בפלטפורמות סטרימינג או בטיק טוק הם מאזינים פסיביים, והם לא באמת פאנס, ולכן מאוד מאוד קשה לעשות להם מונטיזציה. כי האנשים האלה לא יושבים שם ואומרים, אוקיי, שמעתי את השיר החדש הזה ברקע של איזה סאונד בטיק טוק, עכשיו אני הולך להשקיע 200 יורו בכרטיסים להופעה. אני חושב שהבעיה הזאת היא של המוניטיזציה של פאנס, היא בעצם בעיה, וזה אגב משהו שאני מאוד התחברתי לכל מה שמתן דיבר עליו בפרק הקודם, כי אני מרגיש שמה שהוא יוצר בסטארט-אפ שלו הוא מאוד מתקשר לדבר הזה ספציפית. אנחנו צריכים למצוא דרכים לבודד את הפאנס האמיתיים מהקאז'ואל ליסנרס.
אתה מדבר על סופר פאנס.
כן, יש את המושג הזה של סופר פאנס גם. אבל אני האמת שאני חייב להגיד שאני חושב שזה פשוט פאנס רגילים, כשמה שאנחנו קראנו להם קודם פאנס זה פשוט casual listeners. זה כאילו שהיינו צריכים ליצור את המושג סופר פאנס כדי להסביר למה
פאנס הם רק
פאנס לא באמת מביאים את מה שאנחנו רוצים.
אבל אתה אמרת שפאנס נגיד באמת שם 200 יורו להופעה, אבל אחד הדברים שאני קבענו כאן שיש גם אפשר גם לייצר אותו סופר פאנס ששם 20 יורו, 20 דולר, לא משנה, לחודש לצורך העניין לקבל, להיות זה תלוי, אפשר ליצור גם מדרגים שם, וזה כמובן מן הסתם הרבה דאטה יכול לשמש, לעשות מהדאטה, לקחת את זה משם, וכמובן זה, ככל שזה יתקדם, גם הדאטה ייתן לזה תמיכה.
כן, אני מאוד מסכים עם זה. אני גם חושב שכשאתה מסתכל על כל מיני דברים שגם ספוטיפיי עשו בשנים האחרונות, של אינטגרציה של מרץ' לתוך האפליקציה, ויכולת למכור מרץ' דרך האפליקציה, ויכולת גם לעשות תרומות לאמנים, למשל, משהו שהתחיל בזמן הקורונה, כאילו האינטגרציות האלה. אני חושב שהדברים האלה הם ניסיון איכשהו באמת ליצור את המדרגות האלה של פנדום. ואני חושב שהם צעדים ראשונים מאוד מגושמים בכיוון של מה שאני הייתי רוצה לחשוב שהוא העתיד של תעשיית הסטרימינג.
של המוניטיזציה שלה בעצם.
כן, של המוניטיזציה שלה, אבל יותר מהעניין של המוניטיזציה, זה לדעתי זה המקום של האבחון של מי בעצם פן אמיתי ומי הקאז'ואל ליסנר.
למרות שגם החלוקה הזאת היא קצת, היא לא כל כך מדויקת, כי לפעמים אתה יכול להיות קאז'ואל ליסנר של אומנים מסוימים וסופר פן של אומן אחר, זאת אומרת זה לא שיש אנשים שאתה מתייג אותם ככאלה ואנשים אחרים שאתה מתייג אותם ככאלה, לפעמים אותו בן אדם יכול להיות גם וגם.
נכון, אני יותר, כשאני אומר אבחון, אני יותר מתכוון שאני מדמיין את זה מצד המנהלי האמנים והלייבלים. זאת אומרת שאני נגיד, סתם, אם אני עכשיו מנהל תנוגה ארז, אז אני יכול להסתכל על הנתונים שלה ולהגיד, אוקיי, יש לנו ככה וככה מאזינים שהם מאזינים שבאמת עוקבים אחרי נוגה ארז, מעוניינים בהופעות שלה, רוצים לקבל, רוצים לקנות מרץ', רוצים לקנות כרטיסים להופעות כשמגיעה לעיר שלהם, ומסביב לזה יש את הענן הגדול והרחב הרבה יותר, של אנשים שפשוט שמעו את נוגה ארז בפלייליסט פעם אחת, והם לאו דווקא אנשים שבאמת אני יכול לעשות להם קונברז'ן או מוניטיזציה, כי הם, זה היחס שלהם לנוגה ארז, הם מחבבים את זה כשזה ברקע, אבל הם לא מעריצים.
נראה לי, יונתן, שאנחנו צריכים להתחיל לחתור לסיום, ורציתי לשאול אותך שאלה גדולה, שלא בטוח שמישהו מאיתנו יכול לענות עליה, אבל אולי יש לך יותר כלים ואינסייטס על לאן בעצם הולך כל העולם של הסטרימינג, כי אנחנו יודעים שמצד אחד זה היה מה שהציל במידה רבה את תעשיית המוזיקה עם איזשהו חידלון מוחלט, מצד שני המודל הזה הוא מודל שהוא לא פתור והוא עדיין יש בו המון המון בעיות, ויש הרבה אנשים שקוראים תחת המודל הזה, והמוזיקאים מרגישים שהם לא מתוגמלים מספיק, ויש בעיה של דיסקאברי, זאת אומרת, יש פה הרבה עניינים שהם לא פתורים, למרות שכן התעשייה ככלל הצליחה להתרומם.
איפה האינטרסים? זאת אומרת, של מי האינטרס יותר חזק? של חברות הסטרימינג, חברות המוזיקה, אומנים, איך זה מתחלק ברצון?
אני חושב שמה שאנחנו רואים עכשיו, זה שהאינטרסים של כל הצדדים השונים האלה, הם בשנים האחרונות מגיעים לאיזשהו נקודת קיצון. ובגלל נקודת הקיצון הזאת, אנחנו גם רואים תופעות חיוביות, כמו לצורך העניין הוועדה הזאת של הפרלמנט הבריטי, או זה שעלויות של מנוי עולות, או כל מיני דברים אחרים שקורים. ואני לא בטוח שיש פה צד אחד שהוא צד שמנצח בצורה אבסולוטית. אני כן חושב שבסופו של דבר, הצד של המעריצים או הצד של המשתמשים, גם צריך לעבור איזשהו שינוי, ואני חושב שהחברות האלה לאט לאט מכוונות לשם. אני חושב שקודם כל, כמו שאמרתי, אני חושב שהולך להיות יותר פוקוס על הנושא הזה של סופר פאנס או פאנס אמיתיים או איך שהוא נקרא להם. ודבר אחר שאני חושב שהולך להשתנות זה באמת כמה שאנחנו מוצאים על שירותי סטרימינג. אני חושב שאנחנו התרגלנו לסיטואציה שנגיד, נטפליקס לא מכילה את כל הסרטים שאני רוצה לראות. נטפליקס יש בה רק חלק מה שאני רוצה לראות, ודיסני יש דברים אחרים שאני רוצה לראות, לא יודע מה, פארמאונט פלוס יש דברים אחרים שאני רוצה לראות, ואם אני רוצה את כל הדברים האלה, אני צריך לשלם, אם אני לא רוצה להיות פיראט, אני צריך לשלם לכולם איזושהי עלות מנוי. בסטרימינג אנחנו התרגלנו לזה שכל שירות סטרימינג מכיל את כל מה שיש בעולם. אני לא פוסל את הרעיון שעוד כמה שנים אנחנו נהיה בסיטואציה שבה שירות סטרימינג אחד יש בו את יוניברסל, ושירות סטרימינג אחר יש בו את וורנר, ושירות סטרימינג אחר הוא מרוכז באינדיז, ויכול להיות שמעבר לכזה מודל למשל יהיה יותר בריא לתעשייה.
זה נראה לי הרבה פחות בריא לצרכן.
אבל הוא צודק, גם זה קורה בצפייה בסרטים.
כן, אבל אנחנו רואים גם שם ירידה קצת בתכנים, באיכות התכנים, כאילו זה לא כזה עובד להם שם.
אני מסכים, ובו זמנית אני מרגיש כאילו ש... שוב, אני לא בטוח שזה הולך לקרות, אני אומר שזה תרחיש אחד שבו אני יכול לראות שבו דברים משתנים בצורה חיובית, כשאנחנו מסתכלים על הצד של התמלוגים לאמנים למשל. אני חושב שאנחנו בתור צרכנים התרגלנו לקבל את הדברים קצת יותר מדי בקלות ויותר מדי בזול, וזה משהו שהשירותי סטרימינג כבר, וגם אגב חברות התקליטים, מבינות שצריך להשתנות. אני מקווה שזה משהו שגם הצרכנים יוכלו להקל בסופו של דבר.
יונתן, תודה רבה על התשובות ועל ההשתתפות. אנחנו עכשיו עוברים לשלב האחרון של הפודקאסט שלנו.
שאלות הקבועות. צריך איזה...
שלב, כן.
אתה צריך לייצר עוד.
קודם כל, השאלה היא, מה השיר האחרון ששמעת בשירות סטרימינג?
אז טוב, אני חייב להגיד שיש לי שתי תשובות. טכנית, אני הייתי לפני יומיים בהופעה של The Smile, של טום יורק וג'וני גרינווד, אז אני קצת אחרי זה תחנתי שירים של The Smile, היה מאוד כיף, אני חושב שהאלבום החדש להם מעולה, אבל אני חייב להגיד ששיר השנה שלי בינתיים, ואני פשוט חייב לציין אותו כי אני שומע אותו כמעט כל יום, זה Floating on a Moment של בט גיבונס. שיר מדהים, אני לא יודע אם יצא לכם לשמוע.
ריגשת אותי עכשיו, שיר באמת צמרמורת, שיר יפהפה. אלבום ככלל יחסית יותר מאכזב, אבל השיר הזה באמת מדהים.
כן.
פודקאסט, מה הפודקאסט האחרון ששמעת?
הפודקאסט האחרון ששמעתי, יש פודקאסט קולנוע שאני מאוד אוהב, שנקרא בלנק צ'ק, והיה להם פרק על פיוריוסה, על המד מקס החדש, פרק של 3 שעות, האזנתי לו אתמול, וזה באמת עזר לי לפתור הרבה דברים בראש שהרגשתי כלפי הסרט הזה.
אני לא צפיתי בו, אני לא חושב שאני גם מתכוון.
אני מאוד חובב.
אני כן, אבל התחושה שזה כבר כאילו, כשיש פרנצ'ייז שרץ יותר מדי זמן, וזה כבר נהיה מדולל, וכבר לא... קצת מה שקורה עם סטאר וורס לצערי. צ'אט ג'י-פי-טי, מה היה האקסצ'יינג' האחרון שלך עם... צ'אט ג'י-פי-טי או אחד ממתחריו?
קודם כל, אני רק אגיד שאני לא משתמש המון בצ'אט ג'י-פי-טי, אבל האקסצ'יינג האחרון זה היה שלפני, היה לי איזה, לעבודה הייתי צריך להכין איזה תוכנית עבודה, ואני בדרך כלל משתמש בצ'אט ג'י-פי-טי כדי לעזור לי לבנות את הטמפלייט, וכמובן שאחרי זה אני צריך לשנות מלא דברים בפנים, אז זה היה האקסצ'יינג האחרון שהיה לי איתו. אני לקחתי ממנו טמפלייט, ואז עבדתי על זה. זה חוסך המון זמן, זה היתרון העיקרי שזה.
ניסית להשתמש בכלי AI לעריכת מוזיקה?
כן, אבל וואלה, תשמע, זה לא עובד מדהים, אני לא מרגיש כאילו שזה לא שם. אני לפעמים משתמש בזה כדי לעזור לקבל השראה, נגיד אם יש נושא מסוים, ואז אני שואל אותו על הנושא הזה, אם יש לו מחשבות, אבל זה לפעמים נותן לי כיוונים, זה לא באמת, אני לא מרגיש שזה פותר לי את התחום הזה.
אני גם ניסיתי למצוא סתם סיפור לאיזה כיוונים, לעשות איזה, לייצר איזה שם לאיזה מותג חדש שאני מנסה לבנות, ורעיונות והשראה וכו', זה רק יצר לי רשימה ארוכה, של איזה 100, וגם לא הייתי צריך להוסיף ולחפש, בסוף עשינו לבד, להגיע לנקודה, אבל זה נותן השראה בקטנה, אם באמת, אם אלה אם אתה ממש יודע מה אתה מחפש, אז הוא נותן לך רשימה, ואז אתה עושה את ה... זה לא שם.
כן, כן, זה יותר טוב כדי to nudge you in the right direction, אבל טפו-טפו, אני מאמין שלפחות בשנים הקרובות עדיין יש לי עבודה.
יונתן, אני מאחל לך עוד הרבה שנים של עבודה, טובה ופוריה ומהנה.
תודה, כנל.
שיהיה לך יום נעים שם בברלין השמשית, אני רואה דרך החלון.
סוג של שמשית, כן. שמשית ברמה אירופאית. תודה רבה, שיהיה לכם יום טוב.
תודה, תודה.
להתראות.